רוצה לגעת בעצם בשאלה שהתעוררה לי. תהליך הגאולה נראה שמתחיל בעצם מתוך עולם חול. אני רוצה כן להביא את זה לעולם של קודש. זה התחיל בעצם מתוך עולם של קודש. יש ספר שיצא לפני הרבה זמן בשם חזון ציון. חזון ציון זה בעצם המהלך שעשו תלמידי הגרא, יש לי פנקס שם, אני יכול להביא אותו, שעשו תלמידי הגרא כעלייה שהקדימה בכלל את כל העלייה הקודמת, את העלייה של הציונות הזו. כמו שהוזכר פה כמה פעמים, משפחת ריבלין הם בעצם פתחו את החזית הזו. זה התחיל ביהודי בשם בנימין זאב ריבלין, שהוא בעצם היה הראשון שעולה לארץ ישראל, היה רופא. רופא, תלמיד חכם מאוד גדול. הוא היה גם עשיר גדול. הוא ייצר תרופות לאנשים של שיהיה להם ככה, כשיגיעו לארץ ישראל ויש שם מגפות, יהיה מה לתת. הוא לומד מהגרא את כל התהליך שככה בעצם צריכה להתחיל גאולה, צריך לבוא ולעזוב ולצאת לארץ ישראל. הוא יושב עם הגרא להרבה שיחות, הגרא רוצה לעלות לארץ ישראל ולא מצליח. הוא ככה מתחיל את התהליך ולא מצליח בעצם להמשיך אותו. הוא מנסה לעלות, הוא מאוד כואב את זה שהוא לא מצליח לעלות הגרא. ואז אחרי שככה הכאב הגדול של אי ההצלחה של הגרא לעלות, הטענה שלהם הייתה, של תלמידי הגרא, שהוא בעצם בא מכוחו של משה רבנו, היה ניצוץ ממשה רבנו, שגם משה רבנו הגיע עד הכניסה לארץ ולא נכנס, והם צריכים להמשיך אותו. יושב הרב בנימין זאב ריבלין עם הגרא, אומר לו, אנחנו הולכים לעשות מהלך כזה, מתחיל תנועה בשם חזון ציון, זו התנועה, תנועה לאומית, שמתחילה לעלות לארץ ישראל. העלייה של הגרא הייתה בשנת תקמ"ב, שם הוא מנסה לעלות, ואז מתחילה תוכנית של חזון ציון. שהרעיון שלה זה להחזיר שכינתה מגלות, ככה הם כותבים בנקודות שלהם ליציאה, על ידי אוכלוסה די ישראל, ואין אוכלוסה פחות מ-60 ריבו. לכן המשימה היא להעלות 60 ריבו לארץ ישראל. דבר שני, לקבוע מרכז התורה בירושלים. זה דבר שני. בדבר שלישי, שיהיו אנשי אמונה. זה מה שכותב אותו יהודי, הרב בנימין זאב ריבלין, בתוך החזון של חזון ציון. הבן שלו ממשיך אותו אחר כך, רב הלל משקלוב, הוא כן עולה לארץ ישראל, הוא מצליח לעלות לארץ ישראל. בראשית דרכו הבן אדם מסתובב בכל מקום, מדבר על העלייה לארץ ישראל, מדבר, יושב עם יהודים פה ושם, עוד לא עולים, ואז באזור גיל 52, העלייה הראשונה, כשרבי הלל משקלוב הוא בן 52, עולים לכיוון ארץ ישראל. יוצאים ומגיעים לאודסה, באודסה זה העצירה הראשונה של תלמידי הגרא, בעצירה הזאתי, יש התארגנות של כל היהודים באזור אודסה, עושים להם סעודה מאוד גדולה ושמחה מאוד גדולה, ככה על זה שעולים לארץ ישראל, הם שרים ביחד לשנה הבאה בירושלים הבנויה, מתחילים את העלייה. בדרך, אומרים להם, תעברו דרך האזורים שיש סיכוי גדול ששודדי דרכים. זה נורא מסוכן. והם מחליטים על כל פעמים לעלות, יש שם את הרב הלל ריבלין שהוא מאוד עשיר, עם עוד אחד איתו שגם הוא עשיר מאוד, שניהם ערבים לבן אדם שמנהיג את האונייה, שהם ייתנו כסף אם האונייה יקרה לה משהו, שמים שם ערבות של המון המון כסף, ממשיכים את העלייה, מגיעים, המקום הראשון כשמגיעים לארץ ישראל זה היה צפת. כשהם מגיעים לצפת הם מגלים שבצפת יש יהודים, דבר שהם לא ידעו כשהם היו שם. הם פוגשים שם את רבי שלמה אלקבץ, שכבר נמצא בארץ ישראל. השלה כותב לנו באחד המקומות שרבי שלמה אלקבץ, שרבי שלמה אלקבץ מוציא מכתב לעורר את היהודים לעלות לארץ ישראל. הוא כותב כי הגיע העת. מוסר רבי שלמה אלקבץ על גילוי רוחני שהיה לרבי יוסף קארו, שהוא שגרם לעלייתו ולעליית תלמידיו. רבי יוסף קארו עולה לארץ ישראל מתוך גילוי שהיה לו שצריך לעלות לארץ ישראל, ומכוח הרגשה זו דורש הוא מכל האנשים הנשמעים לו לעלות. רבי יוסף קארו עולה לארץ ישראל, בעקבותיו בעצם גם הגיע הארי הקדוש, רבי חיים ויטל כבר יושב שם, ובעצם מתחילים שם איזשהו התארגנות רוחנית בעיר צפת. רבי הלל מגיע לצפת, מתחיל שם את הדבר הזה, את ההתקוממות של תלמידי הגר"א, ומשם עוד לא עולים לירושלים. העלייה לירושלים לוקחת עוד זמן. עוד זמן עד שהם מצליחים בעצם להפוך את המהלך הזה מההגעה לצפת, שם יושבים, לומדים קבלה, מתעסקים בלימוד תורה, עוד לא עולים. ואז בשלב מסוים יש פה עלייה של תלמידי הגר"א בעצם כבר לירושלים. בשנת תקע"ב. בתקע"ב העלייה הראשונה תלמידי הגר"א לירושלים, יש את ההכנה של רבי הלל שהוא הולך להכין את המקום. מה הוא עושה? הוא מתקן את החצרות בירושלים. הוא מגיע לשכונת שמעון הצדיק של היום. יש שם מלא מלא מלא, מקום נורא עזוב, נטוש. יש שם, לא בעירות מים, יש שם שלוליות של מים, שכל מי שמגיע מהמגפות שהתפרצו שם, הוא מת רק ממה שיש שם, מהדבר הזה. הוא מגיע לשם, מייבש את הביצות, מייבש את המים, נוטע שם עצי זיתים, כי בעצם הוא אומר, הגר"א אמר לנו שאם רוצים לעלות לארץ ישראל צריך קודם כל לטעת. ולמה לטעת? כי בעצם הנטיעה שאני אטע כאן, את הנטיעה הזו, זה התחלת חזון הנביאים, שבארץ ייתן פרייה. לכן הוא מגיע לירושלים, נוטע שם עצים בשכונת שמעון הצדיק, שם הוא מתחיל את הדרך, ואחר כך מתחילים גם להגיע עוד יהודים. אבל הדבר המיוחד שהוא מגלה שם, שגם שם יש לימוד תורה. גם שם יש כבר התחלה של יהודים שנמצאים בארץ ישראל, ספרדים. יושב שם הרבי... רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שנים קודם לכן, קובע את משכנו, הסבא של הסבא, 350 שנה לפני כן, מגיע הסבא של הסבא של הרב חידה, רבי יוסף הרב חיים יוסף דוד אזולאי, הוא מגיע לארץ ישראל, הוא היה ממגורשי ספרד, כשהוא מגיע לשם, הבן אדם נוטע את משכנו בירושלים, הרב חידה נולד בירושלים, נולד בירושלים, נדבק לאור החיים הקדוש שמגיע לירושלים ממרוקו, לומד אצלו קבלה. רב חידה יושב ולומד המון קבלה מהאור החיים הקדוש, וכידוע היה תלמידו, תלמיד שלו, תלמיד של רבי חיים ויטל, היה מחובר לרבי חיים ויטל, היה לו קשר מאוד מאוד הדוק לשניהם, נוסע לצפת, לומד גם שם קבלה הרב חידה. בעצם מגיעים לירושלים ורואים שיש פה יהודים, אבל עוד אין משהו מסודר. אותם אנשי שקלוב ממשיכים את הדרך, עובדים בירושלים, הם מקימים צבא שבעצם ישמור על הגבולות, מצליחו להקים צבא, דבר שלא ידוע כל כך, אבל הצליחו להקים צבא. יש פה ממש איזשהו תהליך לאומי שמתחילים אותו תלמידי הגר"א. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, אפשר להבין שבעצם, ככה נמשיל את זה, אז פעם למדתי, רואים שהזוהר הקדוש, הוא בעצם, מי שהוציא אותו לאור, זה לא היה רשב"י. היה יהודי צדיק, שישב וכתב את הזוהר הקדוש, ואמר שהתגלה אליו הרשב"י ולימד אותו את כל הזוהר. פעם שמעתי ממורנו הרב שלמה אבינר, אז רגע, זה כן רשב"י או לא רשב"י? אמר הרב שלמה אבינר, זה רשב"י. רשב"י גילה סודות תורה. בסודות התורה האלה הסתובבו בעולם, עד שבסוף הגיע מישהו גדול, לקח את הרעיונות האלה וכתב אותם. אם זה אותו צדיק, אם זה הארי הקדוש שהמשיך את זה אחר כך, אבל הכל הגיע מכוחו של רשב"י שגילה סתרי תורה. באותה מידה, הדבר שעליו אני רוצה ככה, איתו אני רוצה לצעוד, באותה מידה הגבורה הלאומית, בעצם הנטיעה הראשונה שהלאומיות בעם ישראל התחילה מתוך קדושה. התחילה מקריאה גדולה של רבי שלמה אלקבץ לעלות לארץ ישראל, רבי יוסף קארו שמגיע לארץ ישראל, אחריו תלמידי הגר"א שמגיעים לארץ ישראל ונוטעים פה את משכנם, משה מונטיפיורי שהוא מגיע לארץ ישראל, תופס אותו אחד ממשפחת טריבלין ומחבר אותו לרעיון שלהם. הוא מחבר אותו לרעיון שלהם והם צועדים ביחד בדרך. הם צועדים ביחד בדרך עד כדי כך שכל שאלה הלכתית שהיה למשה מונטיפיורו היה מפנה לאותו גדול משקלוב. היה שאלות הלכתיות. על כל דבר שהיה לו, אם זה בהלכות בשר וחלב, ואם איפה להשקיע את הכסף. אני זוכר שמורנו הרב יהודה צדקה סיפר פעם, באחד מהדרשות שלו, שפעם אחת הגיע משה מונטיפיורי לירושלים, ולקחו אותו לטיול. לא בדיוק האנשים מאנשי שלומנו, והעלו אותו להר הבית. העלו אותו להר הבית, הוא הסתובב שם, הגיע למקומות שלא נכון להיות בהם. אחרי שהוא ירד, אז אמר לו, רבה של ירושלים, צריך לנדות אותך. והוא קיבל על עצמו נידוי. התיישב על הרצפה, משה מונטיפיורי, קיבל נידוי של יום אחד, המשיך הלאה. כל כך היה משה מונטיפיורי, שגם היה מאלה שהתחילו את התקומה בירושלים, ובארץ ישראל מחובר לקודש. אחרי שהוא מתחיל את זה, אני עכשיו אפשר לגשת להמשך. עוז הגבורה הזה, של לבוא ולהקים מדינה, רב צבי יהודה היה אומר, שבעצם תקופת הגלות, כמו קבר, קבר ללאומיות של עם ישראל. לצאת מהדבר הזה, להתנער מהמקום הזה, זה דורש כוחות רוחניים שהסתובבו בעולם. ומפה אני רוצה רגע לגעת בהרצל. הרצל זה דבר שהוא לימוד. אנחנו רגילים ללמוד על הרצל מתוך מקום של בן אדם שדיבר על התנצרות, כל מיני עניינים כאלה. לשמחתנו הגדולה יצא ספר לא מזמן של יצחק וייס, הרצל קריאה חדשה. שם הוא נותן לנו איזו פריסה מאוד מעניינת על הבן אדם, וגם אני חושב נותן לראות כמה הרעיון של הרצל היה הזוי. עד כדי כך הוא היה הזוי, כשהבן אדם מתחיל לדבר, יוצא עורך שבועון אוסטרי, וכותב ככה. הוא קובע שדי ברעיונות של הרצל לבדם להשמיע את העם היהודי, והוא אומר, הוא נתן לאנטישמים את הבסיס לפתרון הבעיה היהודית. ככה הוא כותב על הרצל. הוא אומר, הבן אדם הזה הוא מסוכן. הוא מסוכן ברמה כזאת שהוא ייתן את הרעיון אחר כך להרוג את היהודים. נמשיך עוד צעד אחד עם האנשים שהוא נגד הרצל. פדריך שיף היה נציג הסוכנות בצרפת. בעל השכלה רפואית, הוא כותב ככה. בזמן הקריאה, שהרצל קורא את המסמך שלו שם בוועידה, התבוננתי בפניו העייפים, והקשבתי במלוא תשומת הלב לקולו הרוטט ולרעיונות המוזרים שהציג. הגעתי ללא כל היסוס למסקנה, האיש חולה. דעתו נתבלעה. הוא היה קודח מחום. חיבקתי אותו בזרועותיי, אמרתי לו, תקשיב לי היטב ידידי, אתה חולה. לקית בהתמודדות עצבים. והדפים האלה הם פרי מצבך. עליך לקבל טיפול. תשמע, אתה לא נורמלי. אתה חולה מחלת נפש. רוץ לפסיכיאטר. הוא רופא, זה מה שהוא אומר להרצל. בוא, תשמע, אתה משוגע, הרעיון שלך הוא לא הגיוני. לא נגמר שם. הממסד הדתי כותב עליו, וזה האדמור מחבד, הוא אמר באחד הפעמים, העולה על רוחם של הציונים להתאסף ולהיקבץ בכוח עצמן, היו לא תהיה. בכל התוקף והעוז שלהם וריבוי התחבולות וההתאמצות, לא יועילו ולא יצליחו נגד רצון השם. וכלבוש יחליפו ריבוי רעיונות והצעות. והצעת השם היא תקום. והוא לבדו יתברך יאספנו, ויקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. גם התפיסה התורנית הזה אמרה, שמע, הבן אדם הזה מנסה לעשות משהו שהוא לא נכון. עוד צעד אחד. כותב דוקטור שמואל כהן, רב, הציונות הפוליטית הרוצה להקים בארץ ישראל מדינה יהודית חדשה, היא לפי דעתי שיגעון רוחני מסוכן. זה האמירות. זה האמירות שמסתובבות לא רק אצל האנשים האלה, אלא גם אצל גדולי הציונות שאנחנו מכירים בשמותיהם. נחום סוקולוב כותב בצפירה, בעיתון הצפירה, השמועות הנפלאות בדבר יצירתה של מדינה יהודית, שנולדה ממוחו הקודח של הרצל. ואז הוא כותב וקורא להרצל, לכבוש את נבואתו, ואם לא יכבשנה, אז לא נחדול לעשות חובתנו להודיע, כי אך את חזון ליבו ולא את חזון לב העם מודיע בעל החלומות הנכבד הזה. נחום סוקולוב. ביאליק, שאחרי זה דיברו עליו שהבן אדם הוא בעצם המנהיג הרוחני של הציונות, כותב מאמר חריף מאוד על הרצל, עד כדי כך שאחד העם, עורך העיתון, לא מוכן להכניס את הדבר הזה לעיתון שלו. אומר, זה מדי חריף. זה המבט על הבן אדם. ככה מסתכלים על אנשי דורו, שהבן אדם הזה הזוי. הוא ממשיך. הוא לא נוסג אחורה. הוא ממשיך את התהליך. הוא הולך בדרך הזאת, ותראו מה שמיוחד פה, ודברים שנעלמו מעינינו. אז טיפה רקע על הרצל. סבו של הרצל היה יעקב הרצל. יעקב הרצל היה יהודי דתי, אורתודוקסי. סבו של הרצל היה תלמיד של רבי יהודה אלקלעי. רבי יהודה אלקלעי היה מראשי חובבי ציון. לא עצר במקום שבו לא דיבר על עלייה לארץ ישראל, הלאומיות. בגיל 19 נפטר סבא של הרצל, ויש חלק גדול מכתביו של הרצל, שהוא לא כותב ואומר, שמושפעים מהתורה של רבי יהודה אלקלעי. עד כדי כך שחוקרים טוענים, אותו חוקר שקרא אומר, תשמע, זה מילה במילה. הבן אדם כותב דברים שרבי יהודה אלקלעי אמר, רק שהוא לא כותב שזה הוא אמר את זה. אז גם אצל הרצל אתה רואה איזה משהו רוחני נמצא מאחורה, הקדוש ברוך הוא יושב שם. יש פה רעיון שאף אחד לא יכול להאמין בו. עד כדי כך שהרצל בעצמו אומר את זה. הרצל בעצמו אומר, הברק הקני, והיא לאביר אלוקים, ברית האמת לנצח תעמוד. ואז הוא כותב, באותה תקופה עדיין הייתי יהודי לגלגן שהיה צוחק כפי שיש לשער, אילו נזדמנו לו רשימות אלו לקריאה, הדברים שהוא כתב. אבל תמורה התחוללה בי. מה? מה התמורה שהתחוללה בו? אז הוא אומר, הוא כותב, כבר עכשיו חידה בעיניי. איך הגעתי ממחשבות על רומן אל המחשבות המעשיות? הגם הדבר קרה בשבועות האחרונים, זה מתרחב בתחום הלא מודע, אומר זה משהו שאני לא מצליח אפילו להבין איך הוא יושב לי פה. איך אני רץ איתו? אומר, אני לא מבין איך זה הגיע אליי בכלל. הוא ממשיך וכותב, אומר לפתע, יום אחד כתבתי לפתע מכתב אל הברון הירש, הוא קורא לזה שגעון יצירה, הוא אומר, הדבר הזה, אומר, אני הוא שעמל על כך. לא, זה לא אני. זה עובד עליי. זאת אומרת, איזה אובססיה. אילולא היה דבר מחושב ונכון, כל כך מתחילה ועד סוף, נסיבות מסוג זה נהגו לקונות לפנים, אינספירציה, השראה. אומר הרצל, יש פה איזה משהו שדוחף אותי לעשות את הדברים, להגיד את האמירות האלה, לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני רץ לשם. אי אפשר להסביר את זה אחרת. הבן אדם מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. לא לחינם הרב קוק סופד לו אחרי שהוא נפטר. אתה רואה פה איזה מהלך אלוקי שאומר או שזה יצא מקדושה או שאני אעשה את זה כי צריך. והרצל תופס את הדברים האלה שמסתובבים באוויר ולא מצליחים לקרום אור וגידים וממשיך אותם לתוך תהליך של גאולה. לתוך תהליך שלצערנו הוא לא מיושב בתוך קודש, בתחילתו. אבל הוא כן נובע מתוך קדושה. הוא כן נובע מדבר שקדוש ברוך הוא אומר, צריך לייצר כאן משהו, וזה האדם כרגע שיכול לייצר את זה. נתקדם עוד צעד אחד. הרצל בעצם כותב את הדברים שלו בשנת 1896. עליית תלמידי הגרא היא ב-1809, כמעט 90 שנה. אחרי עליית תלמידי הגרא, הרצל מתחיל לדבר על הדבר הזה. כשאנחנו מבינים עכשיו שהדברים שהוא אומר מושפעים מרבי יהודה אלקלעי, שהוא חובבי ציון, אז אתה גם מבין שבעצם הדבר, אותו משכן שישתכן בליבו, אותו קודש שיושב בליבו, הוא מה שמניע אותו להכריז את הדבר הזה. וזה לא מסתיים שם. עכשיו פה קודם הרב יוסי כהן. הוא דיבר איתנו פה על השיגעון בהקמת המדינה. זה באמת היה דבר הזוי. תחשבו שיום לפני הקמת המדינה הניפו דגל לבן בכפר עציון. זה מה שהיה. לא היינו במצב טוב. כשיושב לו בן גוריון, הוא אומר, הוא כותב ביומן שלו, בשלב מסוים הוא כותב ביומן שלו, ועוד פעם, אחרי שכבר מסתיימים ורוקדים כולם ושמחים, הוא כותב, עוד פעם, אני יושב אבל בן שמחים. אומר, שוב פעם אני במקום כזה, שעשיתי משהו, שנדחפתי אליו, שהוא באמת לא הגיוני, אני מאוד מפחד ממה שיהיה אחר כך, אבל זה המשימה. זה המשימה, גם פה אתה רואה איזו דחיפה אלוקית שהיא לא הגיונית, שאין בה היגיון. אלא הקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן, אז צועדים לעבר המקום הזה. אם מגיע הזמן, אנחנו הולכים קדימה. הרב קוק כותב ככה, יש שיר שהרב כתב ששרים אותו מוצאי שבת. השיר הזה מבוסס על זה שאנחנו בערב יום העצמאות ובעיקר בשבת, משבת לקחנו ליום העצמאות את רבי שלמה אלקבץ, שאומר התעוררי התעוררי קיבה אורך, קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. עכשיו תראו, יש פה כפל. אורי אורי, התעוררי התעוררי. קומי אורי. למה? אורי. אז הרב דבר על זה בשיר שלו. ישמח ליבי וקרבי, ויגל דמי וחלבי, וירום וניסה מצבי, לעת יקיץ אריה ולוי. אומר הרב טאו בלימוד איתנו, שמחת הלב השלמה תהיה בעת יקיצת האריה, האידאה האלוקית. והלוי היא האידאה הלאומית. ועם נברא יקום, עם גדול עצום ורב, אור אלוקים עליו, וגדולת לאום לו, כלבי יקום וכארי יתנשא. הנקודה הזאת של האורי אורי, ואותה נקודה של אריה ולוי, זה תהליך. זה תהליך שצריך להתעורר כוח לאומי, וצריך להתעורר כוח של קדושה, ואנחנו רואים פה שכוח הקדושה קדם לכוח הלאומי, שזה האריה והלוי, ואנחנו רואים את זה, כי רבי שלמה אלקבץ והבית יוסף קדמו לכוח הלאומי הזה, והכוח הלאומי הזה הסתובב לו. ועכשיו, כל האמירות ששמענו פה סביב הרצל, הן רק מחדדות משהו אחד. ההיגיון לבוא ולהקים מדינה, זה לא רק משהו הזוי, אף אחד לא רצה בזה. אתה רואה פה את השקיעה של הגלות. אתה רואה כמה הגלות הרדימה את הכוח של, הלאומיות של עם ישראל. הלאומיות של עם ישראל נרדמה ממש. כי כשבן אדם כזה מדבר, בואו קומו לארץ ישראל, ויושבים אנשים בהונגריה, שומעים את הדברים שלו, לא את שלו. חבר, אומר את הדברים, דוקטור וייס. הוא מזכיר את זה ברמז דק, ואז כותב אחד אחרי זה מה היה שם. הוא אומר ככה, הדוקטור וייס, הרב המסכן מהעיירה המורבית הקטנה, הוא דיבר בלחש, ולא שם לב שהפרצופים סביבו התעקמו בגיחוך. לפיכך, הופתע. כאשר לשם המילה פלסטינה פרצו כולם בצחוק אדיר, היה זה צחוק מגוון ביותר. הגברות צחקקו והגברים שאגו. זה המבט על הכבוע להקים מדינה. הצד אחד יש מבט של השקיעה בגלות, כי נוח שם. וצד שני, כשאתה כבר מגיע פה לארץ ישראל, אי אפשר להיות כאן. כי יש פה מחלות, כי יש פה ערבים. כשתלמידי הגרה עולים לארץ ישראל, זה לא לשים נפשך בכפך סתם כקוריוז. זה לשים נפשך בכפך, כי הרמה של הסיכון היא זה שהרגו להם אנשים בדרך. פה בארץ ישראל, בירושלים, הערבים היו הורגים בהם ופוגעים בנשותיהם. הם היו בסכנה תמידית כל הזמן. הם מחליטים להישאר פה. גם העלייה של שבן גוריון מכריז על המדינה, אותו דבר. זה משהו לא הגיוני, זה מסוכן, אבל הדבר הזה בסוף מצליח. אני אסיים את דבריי בעוד שני דברים קטנים. דבר הראשון, אולי הדבר שכאן הכי הכי מתעורר פה, זה שאין וקום. אם לא עובדים מתוך קדושה, אז אנשים אחרים עושים את זה. אין וקום. אין וקום בעולם הזה. כשדבר צריך להגיע, הוא מגיע. הוא מגיע אם נרצה או לא נרצה. ועכשיו הגענו לשלב הבא. השלב הבא זה להכניס קודש לתוך החול. זה השלב. זה עיצומו של התהליך הזה שכבר כמה שנים אנחנו עושים כאן לבית הכנסת. שאתה יוצא ליום העצמאות, מתוך זה שאתה מבין שיש פה משהו אלוקי, יש פה איזו קדושה שהיא מפעמת בדבר הזה. צריך לדבר את זה, צריך להגיד את זה, צריך לחשוב את זה. זה המשימה. אני רואה את זה על כל צעד ושעל. אם אתה לא עושה, אין וקום. וכשאין וקום פעמים, כוחות לא טובים מתיישבים. גם בתחום זה שאתה הולך להפיץ תורה ולחבר אנשים לתורה, אם אתה לא תחבר אנשים לתורה, זה יחובר לדברים אחרים. אם אתה לא תיתן את הדם שלך, את הנפש שלך, לעשות דברים, אז זה יקרה בצורה אחרת. ראיתי את זה המון פעמים, אפילו אצלנו כאן. צאי לנסוע באוטובוס. יושב שם איזה בן אדם, מדבר, 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 מדבר. פסוקים מהתנך בלי סוף. אחרי 5 דקות שאני שומע אותו, אני מבין שהוא מיסיונר נוצרי. מתיישב, יושב ליד אנשים באוטובוס, ומקשקש להם בשכל. מדבר איתם על הזה, ופה ושם, בפסוקים, ומבלבל אותם, ו... מדהים. עכשיו, אמרתי, רגע, צריך לקום ולצעוק. אתה צועק עליו, והוא ממשיך. לא מפריע לו בכלל. אז אם אתה לא מלמד תורה, בא נוצרי ועוסק בדבר אחר. ואם אתה לא עסוק בלחבר אנשים לקודש, מגיעים אנשים אחרים ומחברים אותם לחול. ויש צמאון אדיר לקדושה, צמאון אדיר לקדושה. יוצא לי במילואים שלי לעבוד עם חיילים, ולבוא ולהגיד תורה לחיילים. יצא לי להעביר שיחה לממש לא מזמן לקראת פסח, לקבוצה של מילואימניקים, לא מילואימניקים, של אנשי קבע, שעסוקים בתחום הטכנולוגיה. בהפסקת צהריים. הפסקת צהריים שלהם, היה מודעות, צריכים להגיע. התיישבו בעולם, אתה רואה, אולם מתמלא. מסתבר שבתוך הקבוצה גם התיישבו לי שם 5 דרוזים. למה אמרו להם זה קשור לזוגיות? התיישבו שם. אז אתה רואה שיש פה צמאון, עזוב את הדרוזים, יש פה צמאון של יהודים ללמוד תורה. הלכתי להעביר סיור כזה גם, לקבוצה של מילואימניקים. הלכנו ביחד בירושלים, הגענו לתוך ירושלים העתיקה, התיישבנו בחדר, למדנו תורה. ניגש אליי אחד מראה, תשמע אחרי השיעור, הוא אומר, תשמע, לא ידעתי שיש דברים כאלה ביהדות. לא ידעתי שיהדות מגיעה למקומות כאלה. שגם חיי הזוגיות מדברים עליהם בתוך היהדות. הוא לא ידע. אז אם אתה לא מתעסק בזה, אם אתה לא למד את זה, אם אתה לא מדבר על זה, אז מישהו אחר עושה את זה. ועושים את זה יפה. אז יש לנו משימה. יש לנו משימה לחבר את העם לקדושה. זה המשימה שלנו. וזה עכשיו בדיוק העת. זה בדיוק העת לחיבור הזה. זה בדיוק העת להגיע לעם ישראל ולחבר אותם למקום רוחני. אני אסיים את זה בשתי משפטים. שגם הם אותו דבר. זיכר אותי השם, דיברתי השנה ביום הזיכרון פה בשכונה. עמדו שם באזור ה-300 איש. דיברתי על הגבורה של החיילים. ניגשו אליי אחר כך הורים שקולים. ניגשו אליי אחר כך תם אנשים שישבו שם, לא שקולים ברוך השם. אמרו לי, תשמע, ריגשת אותנו. אמרת דברים שלא... לא האמנו שלצפירה יש משמעות. כמה שנים קודם העברתי חוג בית גם ביום הזיכרון, ישבו שם אותו דבר. למדנו מה זה יום הזיכרון, בצח לעמוד בצפירה. מול, לא ידענו שהתורה מדברת גם על יום העצמאות. גם על יום הזיכרון. שיש תורה. אנחנו אשמים בזה. אם אנחנו לא עסוקים בלחבר אנשים לדבר הזה, אז אנחנו אשמים בזה. אם אנחנו לא עסוקים בלמד אנשים את התורה הזאת, אנחנו אשמים. וצריך ללמוד מכל אחד איך עושים את זה. טיפים, טיפים. יש מקום שהוא עזוב ונטוש. שמי שרוצה להגיע ללבבות, זה הדרך. זה לא טיפ בשביל לגייס אנשים לתורה. זה טיפ שמתחיל מחסד. בתי אבל. אתם לא יודעים כמה זקוקים לכם שם. ראית מודעת אבל? תיקח את עצמך לבית. תתיישב שם. תתיישב שם. תחבר את האנשים לתורה. תעזור להם להגיד קדיש. אני בשנים האחרונות ליוויתי הרבה בתי אבל. הרבה. הגעתי לבית, סיפור לא, מאוד מאוד לא פשוט. ליוויתי את המשפחה ממש מרגע יציאת הנשימה, נשמה של האמא, למהלך כל השיבה, ממש ככה, יד ביד. במהלך השיבה הייתה שם אחות של האמא, עורכת דין במקצוע. אמרה לי, תשמע, אני רגילה שבאים רבנים, מדברים על זה שגן עדן וגיהנום וזה. דיברת דברים אחרים פה. ביוזמתה הקמנו שיעור לעילוי נשמת האחות. היא הצליחה להתמיד בשיעורים כמעט חצי שנה. זה מתעוררות. הגעת לבית, נתת כתף. לא דיברת עכשיו שם על זה. סתם. אתה יושב, שומע מה הבן אדם הזה עבר בחיים שלו. מחבר את הדברים האלה מידות. לוקח את המשפחה למקום אחר. אז זה במצומת הזו. וזה בכל צומת בחיים אתה יכול לפגוש אנשים ולחבר אותם לקדושה. וזה השיעור של יום העצמאות. יום העצמאות הזה, ה-65, צריך לקחת אותנו לחבר את עם ישראל לקודש. יהי רצון שנזכה באמת אנחנו להתחבר לקודש. מתוך זה לחבר את עם ישראל לקודש. ומתוך זה בטח תהיה כבר גאולה שלמה שיש בה מלכות קודש ותורת קודש בתוך כל חיי החול המצויים כאן.